טוב, אנחנו בתניה ככה. שבוע שעבר למדנו פרק מ"ז, עמוד 132. שזה פרק, זה פרק שמדבר על יציאת מצרים. בפרק לפני כן גם כן למדנו על יציאת מצרים. בפרק מ"ח שאנחנו צריכים להתחיל הוא פרק קשה וחדש, ואין טעם להיכנס עכשיו לפרק הזה. אז אנחנו, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נחזור על כמה קטעים שלמדנו כבר הקשורים יציאת מצרים, ואולי בקטע אחד נוסיף ביאור של הרבי שבשעה שלמדנו את זה לא הזכרנו את זה. אז אנחנו נלמד קטע בעמוד 130. עמוד 130, אנחנו עושים חזרה קצת. חזרה, קטעים של יציאת מצרים, במקום להתחיל פרק חדש, קשה ומורכב, עכשיו שהם באים עושים הפסקה שלהם, אז אנחנו נעשה חזרה על כמה קטעים שהם קשורים יציאת מצרים. אז הקטע בעמוד 130 כאן, אני בטוח שכולם זוכרים את המשל שהוא אדמו"ר הזקן העריך, ומלך גדול שיורד למקום האשפה להרים משם אדם שהוא מוטל באשפה, והמלך מרים אותו מאשפתו ומכניס אותו להיכלו ומחבק אותו ומנשק אותו. המשל שאדמו"ר הזקן מאוד מאוד העריך בזה. וכאן אנחנו נלמד את הנמשל, עמוד 130 באמצע העמוד. וכולם שואלים, איי מקום כבודו? כל המלאכים שואלים, איי מקום כבודו? איי מקום כבודו של השם? ועונים, מלוא כל הארץ כבודו. שהכבודו, הכבוד של השם מלא כל הארץ. הם ישראל עמו. בארץ גופה, הקדוש ברוך הוא נמצא בארץ, על מי הוא שורה? הם ישראל. כי הניח, כמו שמסביר בהמשך, איפה הקדוש ברוך הוא שורה? הקדוש ברוך הוא נקרא אלוקי אברהם, אלוקי ישראל, אני השם אלוקיכם שלכם, שהקדוש מייחד את שמו עלינו. כי הניח הקדוש ברוך הוא את העליונים ואת התחתונים, ולא בחר בכולם, כי אם בישראל עמו. והוציאה ממצרים ערוות הארץ. זה המשל של אדם שמנוול באשפה. מי זה אדם? מי זו האשפה? מהי האשפה? ומי זה האדם המנוול ומוטל באשפה? האשפה זה מצרים. מצרים ערוות הארץ, מקום הזוהמה והטומאה. ומי הוא האדם שמנוול ומוטל באשפה? זה עם ישראל, שהם שקועים בממתת שערי טומאה. והמלך שירד אליהם, המלך זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הוא ירד בעצמו, כמו שהביא במשל, המלך בעצמו ירד להרים את אותו אדם שמנוול באשפה, להוציא אותו מאשפתו, להרים אותו משם. ככה גם כן למעלה, הקדוש ברוך הוא ירד לא על ידי מלאך ולא על ידי שר החול, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ירד לשם, כמו שכתוב, וירד להצילו. וירד, אני בעצמי ירדתי להציל. זו דוגמה שהמלך בעצמו, הקדוש ברוך הוא בעצמו ירד למקום ההשפעה למצרים, להוציא את ישראל מהטומאה של מצרים. כאן, רבי, יש כאן ביאור שלמדנו את זה, לא הזכרנו את זה. האמרה הזו שהקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו ירד, לא על ידי מלאך ולא על ידי שרה ולא על ידי שליח, אנחנו רואים את זה בגדה של פסח. בהגדה של פסח נכון. אבל מה הפסוק שאנחנו אומרים בהגדה שממנו אנחנו למדים את זה, שהקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו ירד? פסוק אחר, ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך, וקטי כל חור אני ולא שרה, וכל הלכי שוטים וכל הלכי מצרים עשה שפטים אני ולא שרף, אני השם, אני ולא אחר. פסוק אחר, איזה פסוק אדמור הזכן מביא כאן? מה שכתוב, וירד להצילו, לא פסוק ועברתי בארץ מצרים. פסוק אחר, וירד להצילו. אני וירד לשון ראשון, הקדוש ברוך אומר על עצמו, אני וירד. לא מביא את הפסוק שמובא בגדה. מסביר הרבי מה דיוק בזה, למה מורזקה משנה מהנוסח של הגדה. זה נכון הדבר, אפשר ללמוד את זה גם מהפסוק הזה, אפשר ללמוד את זה גם מהפסוק שמובא בגדה. השאלה היא, מהו הרעיון שאתה רוצה להוציא מהפסוק הזה? או מהעניין הזה שהקדוש ברוך הוא בעצמו ירד, מה הרעיון שאתה רוצה להוציא? מה אתה רוצה לומר בזה?
שיש קושי, או שאתה תחליט שיהיה קושי.
אז יש ביאור, מורסקי מביא בדוקותי תורה מספרי קבלה, שאומר, ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרה. למה באמת? לא מלאך ולא שרה ולא שליח ולא אחר. למה? בגלל שהם היו כל כך שקועים, אם המלאך היה יורד לשם, גם הוא היה שוקע. כזה בוץ תובעני זה היה, מי שירד להציל, גם הוא ישתה שם. אפילו מלאך, לא עלי מלאך, לא שרב, לא שליח, לא אחר. כל הדרגות הכי הגבוהות של מלאכים, אם הם היו יורדים, כל כך התומית, הבוץ היה כל כך גדול, שכולם היו שוקים שם. ומל הקדוש ולא הייתה לו ברירה, הוא בעצמו היה צריך לרדת. זה רעיון שאנחנו, זה אחד הרעיונות, זה מה שאנחנו רוצים ללמוד מהעניין הזה, שהקדוש ברוך הוא בעצמו ירד. וזה מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח. עברתי בארץ מצרים, וכל הלכי מצרים עשה שפטים, וקטי כל בחון. יש פה כזה כפל, אני עברתי ואני הקטי, ושמה הכפל הזה של הלשונות האלו? בשביל לשלול את המלאך ואת השרה ואת השליח, כי אף אחד לא יכול לבוא ולהוציא משם את ישראל. כאן, הרעיון, מה אנחנו רוצים ללמוד מהרעיון הזה אצלנו? מה אדמו"ר הזקן רוצה מזה שהוא אומר שהמלך, הקדוש ברוך הוא בעצמו ירד לשם? מה אדמו"ר, איזה רעיון, מה הוא רוצה לומר כאן? הוא רוצה להסביר שהקדוש ברוך היה מוכרח כמו שאמרנו, לא זה שמחפש. הוא מחפש בכל התיאור הזה, בא לתאר את גודל הקירוב והאהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל. כמו במלך, כמו במשל של המלך, כל התיאור הזה שהוא תיאר קודם, שהמלך בעצמו יורד למקום ההשפעה בשביל להרים את האדם. למה המלך בעצמו ירד? במשל, מה כלומר? זה כל התיאור בא לומר כמה המלך אוהב את האדם הזה. ולכן, זה כל ההתבוננות בפרק, כמים הפנים לפנים. כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבה כזו חזקה, אנחנו גם כן צריכים לאהוב אותו. אז כל זה בא לתאר את גודל האהבה והקירוב של השם. שהשם, כמה שהשם אוהב אותנו, אז הוא בעצמו ירד למצרים, למקום הטומאה, ואז הוא המה, למה? לא בגלל שלא הייתה לו ברירה, לא זה הביור כאן. יכול להיות שיכול להיות, כן היה לו ברירה אולי. למה הוא ירד בעצמו? מגודל אהבתו אלין, אז הוא אומר, אני בעצמי הולך להרים אותו. לכן כאן אדמורסקי מביא פסוק אחר, שם אנחנו לא יכולים ללמוד את כל הלדים, שלא הלדים עליו ולדי ישרף, אלא וירד להצילו, לשון ראשון, שאני בעצמי ירדתי, משום שכאן אנחנו למדים את הרעיון הזה של הקירוב. אז יש, זה מה שאנחנו רואים, מאותו רעיון עצמו, אפשר ללמוד בנו כמה, יש לו כמה משמעויות, וצריך ללמוד עם כל מקום, מה הכוונה שאומרים שם. וכל זה היה כדי לקרבם אליו בקירוב וייחוד אמיתי, בהתקשרות הנפש ממש, בבחינת נשיקין, פה לפה לדבר דבר השם זו הלכה. כמו שאמר במשל, כשהמלך ירים אותו מהשפה והכניסו להיכלו, גם כאן, הקדוש ברוך הרים אותנו מהשפה של מצרים והכניסו אותנו להיכלו. מה זה היכלו? היכלו זה מתן תורה, זה חדר לפנים מחדר, זה החדר הכי פנימי של הקדוש ברוך הוא, שם חיבק אותנו ונשק אותנו, חיבק אותנו, זה עניין של המצוות, נשק אותנו, זה עניין של לימוד התורה, זה התורה המצוות שהוא נתן לנו, זה החיבוק והנישוק שהמלך הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו. זה למדנו בפרק הקודם. אז זה ההתבוננות, כמה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. במה אנחנו צריכים להתבונן? ביציאת מצרים שהייתה לפני 3,000 שנה, יותר מ3,000 שנה. אבל הרי אנחנו צריכים להתבונן ולראות את גודל האהבה של השם אלינו גם עכשיו. זה קשה לחיות עם זיכרון לבד, נכון? צריכים להתבונן, אנחנו צריכים אבל לראות את גודל האהבה של השם אלינו עכשיו. אז זה בפרק מ"ז, זה הפרק האחרון שלנו שבוע שעבר. נראה את ההתחלה של פרק מ"ז. והנה בכל דור ודור, והדמור הזה כמוסיף, וכל יום, זה גם כן, אם זה בהגדה, אבל הדמור הזה כמוסיף כאן. בכל דור ודור, וכל יום ויום חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים. מה זה כאילו? כאילו, מה הלשון שאנחנו עם כאילו? יש הרבה מאמרי חז"ל כאילו. מה הכוונה כאילו? כאילו, מה זה? כאילו זה כאילו. זאת אומרת, זה לא ממש, זה לא ממש ככה, זה כאילו ככה, זה לא באמת ככה.
נדמה.
נדמה, זה משהו דומה, זה כאילו. כאילו נאמר, כאילו נאמר לגבי קבלת שכר, אז נחשב לך כאילו שעשית את הדבר. או תדמיין לעצמך כאילו שיש לך. יש הרבה מאמרי חז"ל כאילו.
יש.
כל עוסק בתורת עולה, כאילו הקריב עולה. אם אתה לומד תורת עולה, זה כאילו קרב. אז אתה הקרבת עולה, מה פתאום, איפה קרבתי עולה? אבל זה כאילו. אתה תקבל שכר, אם אתה עוסק בתורת עולה, תקבל שכר כאילו. כתוב בפסוק, ולדווקא בו. צריכים לדבק בשם. שואלים חז"ל, מיכי, אפשר לדבק בו? איך אפשר לדבק בשם? הדבק בתלמידי חכמים. הוא מלא לב הכתוב, כאילו נדבק בשכינה. שוב כאילו, אני בא בתלמידי חכמים, אז אני נדבק בשכינה? לא נדבק בשכינה, הוא כאילו. אתה תקבל שכר נגיד, זה יחשב לך כאילו. ככה זה בפשטות, זה פירוש המילים בפשטות כאילו. אבל כאן אנחנו רואים את הדיוק שדווקא שבפנימיות התורה, בחסידות, מה זה כאילו? זה משחק כזה, מה זה כאילו? משחקים בכאילו? אם חז"ל אומרים, זאת אומרת, זה באמת ככה. רק מה, אולי זה לא בצורה כזו מוחשית, כל כך מוחשית וגלויה, זה מבחינה יותר פנימית. אבל זה באמת קורה. כל עוסק בתורת עולה, כאילו הקריב עולה, זה לא נחשב לך כאילו. אתה באמת כי עשית את הפעולה של עולה. מה זה קורבן עולה? קורבן עולה כמו כל הקורבנות, העניין של הקורבנות, שהקורבנות פועלים קירוב של האדם, לשון קירוב, אדם מתקרב אל השם. על ידי הקורבנות אתה מעלה את הבהמה הגשמית לשם. על ידי הקורבנות אתה עושה נחת רוח לשם, ועל ידי זה יש המשכה של השם למטה בעולם. נחת רוח לפני שאמרתי מנסה רצוני, שאתה עוסק בתורת עולה, אתה גם כי מקרב את עצמך לשם, ממשיך את השכינה למטה, אתה עופל אותה עפולה. אתה באמת מקריב עולה. למה חז"ל אומרים כאילו? כי זה בכל זאת לא בצורה כזו מוחשית שאתה לוקח בהמה גשמית ומקריב אותה. זה יותר ברוחניות. אבל העניין הזה נפעל. ככה זה גם בדוגמה הזאת. וכי אפשר לדבק בו, אלא ידבק בתלמידי חכמים, הוא מעלה עליו הכתוב כאילו נדבק בשכינה. אנחנו כולנו מכירים את המאמר חז"ל הזה, כפי שהאדמו"ר הזקן מסביר אותו בפרק ב' בתניא. מוסיף אדמו"ר הזקן את המילה ממש. מה זה כאילו נדבר? שעל ידי שאתה דבוק בתלמידי חכמים, והתלמיד חכם הוא עצמו דבוק לגמרי בשם, כשאתה דבוק בתלמיד חכם, אתה באמת דבוק בשם. לא שנחשב לך כאילו דבוק, אתה באמת דבוק בשם. ככה גם כאן, כשאומרים חז"ל, כאילו יצא יום ממצרים, אז מה אפשר? הרי אנחנו לא יצאים ממצרים, יצאת ממצרים לפני יותר מ-3,000 שנה, אבל תחשוב, תצייר, תדמיין בעצמך, תדמיין, כאילו גם אתה יוצא, תעשה לעצמך, יש כאילו שנוהגים, עושים כל מיני דברים, הולכים עם, 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 עם שקים על הכתפיים, ולהזכיר קצת, להמחיש את יציאת מצרים, ולעורר קצת, קצת התחושה, את התחושה של, אבל זה לא אמיתי, זה עורר קצת התחושה, זה כאילו. אומר האדמו"ר זה כן, כמו כל כאילו, כאילו זה באמת קורה כך. אבל לא, לא בצורה כזו מוחשית גשמית כמו שהיה אז, עכשיו זה קורה באופן יותר פנימי קצת. והיא, זה הולכים למסביר, ויציאת נפש אלוקית ממסר הגוף, ופה מפרט כמו שראינו שבוע שעבר, שכשאתה לומד תורה, אתה מקיים מצווה, אז בתורה, בתורה ובמצווה, הקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא בזה. כשאתה מתחבר עם התורה ועם המצווה, אתה מתחבר עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. קודם כל, אתה שעושה תורה, לומד תורה ומקיים מצווה, אתה משתחרר מהמאסר של הנפש הבאמית שלך, כי אתה עכשיו עושה רצון השם, אתה חוזר אל השם, יש יציאת משלב של יציאת מצרים, אתה משתחרר מהנפש הבאמית, ויחד עם זה, אתה מתחבר עם השם שנמצא במצווה. אז יש לך גם את היציאת מצרים, שאני משתחרר מהנפש הבאמית, וגם מתן תורה, שאני נדבק בשם על ידי תורה ומצוות. אז בכל יום ויום שאתה לומד תורה, מקיים מצווה, ובעיקר שאתה קורא קריאת שמע, כמו שמסביר, קבלת מלכות שמיים, אז אתה פועל עכשיו באופן פרטי אצלך יציאת מצרים. אז זה נקרא כאילו, כי זה לא בצורה כזו גשמית, זה יותר דבר רוחני, אבל קורה ונפעל הפעולה של יציאת מצרים. באמת אתה יכול גם היום לראות את העניין, לראות את גודל האהבה של השם אלינו, וממילא גם אנחנו צריכים להחזיר לקדוש ברוך הוא אותה אהבה, וזה ההתבוננות. אפשר ללמוד את הקטעים האלו אפילו בבית, בסדר, לפני הסדר, את המשל מפרק מ"ו, המשל של המלך, ולראות את הנמשל. וכשמתבוננים בזה, מדברים בזה, אז באמת פועלים קצת להרגיש באמת שיש יציאת מצרים היום. יש יציאת מצרים בפועל ממש, ומסמיכים גאולה לגאולה, יציאת מצרים שתהיה חירות אמיתית אצל כולנו, חג כשר ושמח לכל עם ישראל, ומגאולה הזו נבוא לגאולה אמיתית והשלמה על ידי משיח.